ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מזכיר נשכחות, סיימנו, התחלנו בתחילת החורף את ספר עזרא, סיימנו אותו וראינו את כל השלבים, את כל התהליכים בעניין הזה של שיבת ציון, התפקיד של עזרא, מה בדיוק הוא עושה. זאת אומרת, מצד אחד מבנה, מצד אחד מבנה גשמי משמעותי של המקדש, מהצד השני מבנה רוחני, הנושא של הנשים הנוכריות, ולקדש ולטהר מחדש את כל בית ישראל. אני רק מזכיר שפתחנו את ספר עזרא בהצהרת כורש, שבפרק הראשון ראינו אותה בעברית, לאחר מכן מנינו את רשימת כל העולים, אלפים של עולים שמנויים בפרק, מנויים בפרק ב'. כשהמשכנו לפרק ג', עסקנו בבניית המזבח, ראינו שמגיע החודש השביעי, וממילא יש רצון, יש רצון לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. חודש השביעי מרובה בחגים, וממילא בפרק ג' עסקנו בבניית המזבח סביב עבודת המועדים של תשרי לאחר שיבת ציון. אני מזכיר שהמועד היחיד שלא מופיע בפרק ג' הרי הוא יום הכיפורים. יום הכיפורים לא תלוי במזבח אלא תלוי בבית, תלוי בבית מקדש, ועוד אין בית מקדש, רק בונים מזבח. פרק ד' הולך ליהודים טוב, מתחילים לעשות צרות, שרי יהודה ובנימין מבקשים להפסיק את עבודת הבניין, ומתוך רצון של מה פתאום היהודים, נכון, הייתה הצהרת כורש, אבל בואו נתחיל לראות בדיוק מה קורה. פרק הייתה התגלות של הנביאים, של חגי וזכריה, שבאו ואמרו שחייבים לחדש את בית המקדש כדי לגמור את הצהרת כורש. בפרק ו' הופיע הצהרת כורש בארמית ולא בעברית, כי בדקו אותה מתוך גנזכי המלך, ושם שמירת המסמכים לא הייתה באותו אופן שבו הדברים נאמרו לכולם. הצהרת כורש בפרק א' בעזרה היא בעברית, הצהרת כורש בפרק ו' בעזרה היא בארמית, כי הוציאו איזשהו מסמך מתוך הגנזך של המלך, אז הוציאו את העניין הזה. משלימים את בית המקדש וחונכים אותו. רק בפרק ז' אנחנו בפעם הראשונה נפגשים עם עזרא הסופר. מחלוקת בין הפרשנים, האם עזרא הגיע שנה אחרי חנוכת הבית או 68 שנים אחרי חנוכת הבית. עסקנו בפרטים ובעניינים הללו, ולמעשה זה הפעם הראשונה אחרי כל העניינים כולם שאנחנו נפגשים בפרק ז' בספר עזרא עם עזרא, שכל הספר נקרא על שמו. כשאנחנו מגיעים לפרק ח', אז שוב מה שהיה לנו בפרק ב', יש לנו בפרק ח', ומונים את רשימת האנשים שעולים, עם עזרא בעלייה של עזרא. הזכרנו, עזרא לא עולה, הגמרא במגילה, הגמרא מפורשת, שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, מביאים ראיה לעזרא, ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו, נמצא בבבל, עזרא מבקש להמשיך לשמוע ממנו מסורות של תורה שבעל פה, רק כשהוא נפטר, רק כשהוא מת, עזרא עולה לארץ. וראינו, כפי שאני אומר, מזכיר שוב, מחלוקת בפרשנים, האם עזרא עולה שנה, אחרי חנוכת, בית המקדש, או 68 שנים אחרי חנוכת בית המקדש. זה היה לנו בעזרא בפרק ח', כשאנחנו מדברים על העלייה של כל האנשים, ראינו את התאריכים, מתי יוצאים מבבל, מתי מגיעים לירושלים, איך כל העניין הזה, איך כל העניין הזה מתבצע. ו ואז הנושא של פרקים ט' וי' שמסיימים את ספר עזרא, הנושא של הפרקים הללו, נושא מאוד לא פופולרי בימינו, מאוד לא נעים לדבר על זה, אבל כולנו יודעים שזאת אמת לאמיתה, ההיבדלות מהגויים. יש לנו איזו תפיסת עולם שאם אתה אומר שאתה שונה במשהו, אתה רוצה לפגוע במישהו, אתה רוצה להעליב אותו. אין לי שום דבר נגד הגויים, אבל עם ישראל והגויים זה לא בדיוק אותו דבר. וזה מה שעזרא עושה, מבדיל את הנשים הנוכריות, וזה למעשה סיומו של ספר עזרא. אנחנו הזכרנו דברי חז"ל בבבא בתרא, שמצד המניין של חז"ל, עזרא ונחמיה עם ספר אחד, הם קוראים רק על שם עזרא, אין ספר נחמיה בחז"ל, זה חלוקה מאוחרת יותר, והביקורת זה לא במדרגות שלנו, אבל במדרגות של חז"ל, מכיוון שנחמיה אומר על עצמו, זוכרה אלוקיי לי לטובה, אז לכן כאילו אני, תזכור לי את הזכויות שיש לי, לכן הספר לא נקרא על שמו. וכשאנחנו מונים 24 מה קלה מקושטת בכבדה לבושים, כך תלמיד חכם צריך להיות מקושט בכבדה לספרים, אין שם ספר נחמיה. עזרא כולל את שני הדברים הללו יחד. גם הגמרא בבבא קמא, כשהיא מזכירה פסוק בנחמיה, היא קוראת לו עזרא, כי דעית בספר עזרא, למרות שבפועל זה מופיע בנחמיה. והתחלנו לפני 3 שבועות, אמרתי כבר שבשבוע שעבר המורה לא התנהג כראוי, נעלם לתלמידים מהשיעור, והתחלנו לפני 3 שבועות את ספר נחמיה, ובשיעור הראשון סיפרנו, ראינו את דברי הנבואה שנחמיה מתאר שבחודש כסלב מגיע אליו מישהו, הוא המשרת של המלך, הוא שר המשקים, הוא מגיש יין לפני המלך, ומגיע אחד מאחיו, לא בהכרח אח ביולוגי, אבל אחד מאחיו היהודים, והוא אומר לו, תשמע, כל העסק על הפנים, ירושלים, החומות, העניינים, הכל עלוב ומסכן, ומי יודע בכלל מה אפשר לעשות, ונחמיה עומד ומתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שמשהו יקרה, ואז הוא מחכה כמה חודשים, הוא מחכה מכסלב לניסן, בניסן הוא ניגש למלך, הוא אחד מהמשרתים שלו, והוא אומר לו, תשמע, אני מבקש לעלות לירושלים, אני מבקש לעסוק בשיקום של העיר, לא שהדברים יהיו רחוקים, אלא אני מבקש להיות חלק מהעניין ומהפרט ומהדבר הזה. והוא חיכה מכסלב עד ניסן כדי לראות, הכותרת של פרק ב', והיא בחודש ניסן בשנת 20 להרתחשסת המלך יין לפניו. דיברנו בפעם הקודמת האם מותר ליהודי להגיש יין לנוכרים, יין שאולי יהיה נסך, והמלך שואל אותו ומסביר לו, הוא מביא איתו כל מיני חומרים, והוא עושה סיור, הוא עושה סיור בירושלים, הוא רואה בדיוק מה קורה ואיך קורה וכולי. וסיימנו את פרק ב', וישמע סנבלת החורני וטוביה העבד ההמוני וגשם הערבי, וילגו לנו ויבזו עלינו ואמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם מורדים? מה אתם בונים פה חומה? מה אתם עושים פה? ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. וראינו מה הרמב״ם למד מהפסוק הזה, האם מותר לגוי להשתתף בבניין בית המקדש. בזה נפרדנו לחיים טובים ולשלום, ואני, כפי שאמרתי, אני מבקש לחדש את הקשר, וממילא אנחנו היום מגיעים לפרק ג' בספר נחמיה, שקשה מאוד ללמד אותו. הרבה יותר היה מתאים שאני אזמין את ידידי פרופסור יואל אליצור שילמד את הפרק הזה. זה פרק שעוסק בגיאוגרפיה של ירושלים, אזכור של מקומות, אין מעבר לזה כמעט שום דבר בפרק, ולצערי אני לא מספיק בקי בגיאוגרפיה מקראית, בטח לא ברמה של יואל אליצור, ואנחנו ננסה גם כדי להקל עלינו, אז הבאתי פה איזושהי מפה מעודכנת יותר, מעודכנת פחות, אבל שנוכל בהחלט קצת לגעת, קצת במקומות שקשורים לרובע, אולי שנוכל קצת להבין מה בדיוק קורה. אז אנחנו נמצאים עם אדם שמקושר לשלטון, קוראים לו נחמיה, יש לו מנדט, הוא קיבל מנדט לשקם את ירושלים. עכשיו אנחנו צריכים להבין ולדעת, עיר עתיקה, עיר קדמונית, כל המציאות שלה זה עם חומה. זאת אומרת, אין מציאות של עיר, אין מציאות של עיר שנמצאת באיזשהו שלב בחשיבות שלה שהיא לא מוקפת חומה. במאמר המוסגר, זה היסוד של עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון וכולי. פעם עסקנו בזה לא יודע, זה קונטר שלם, וזה נעלם לי לפני המון שנים, על הניסיון לברר מה זה עיר מוקפת חומה. יש רן בתחילת מגילה, יש שם מלחמות השם. זה הייתה מציאות ההגנה בעולם הקדום. וגם ירושלים, צריך להבין, ועל רקע זה ראינו הרבה פרקים בספר עזרא, זה נכון, הדיון היה למה ניתן המנדט. האם המנדט ניתן לבניית בית המקדש, ולא מעניין אותנו כל מה שקורה מסביב? או שאני אומר, לא, קיבלתי מנדט לבנות את בית המקדש, אבל אני צריך לדאוג לחנייה, לתעבורה, להשפעה, אני צריך כאילו ליפות ולשדרג את כל הדבר הזה. זה דבר מאוד מוזר, כשאתה נוסע למקום שכוח חל, ואתה רואה איזה בניין מטופה. עכשיו, ירושלים פה הייתה חרבה. נחשוב מה היה 70 שנה קודם. נבוכדנצר מחריב את ירושלים, שורף אותה. הפרשנים מדברים הרבה שאבנים, נשארו הרבה מאוד אבנים מבית ראשון. עצים לא נשארו. עצים זה דבר שמתקלה. שריפה, מים, רטיבות, גשם, חורף. אנחנו באמת יודעים שלמשל היום, כל תעשיית הטריסים והחלונות עברה לאלומיניום. פעם היו עושים את הכל מעצים. למה? כי צריך לתחזק אותם. עץ זה דבר חי. גם אחרי שהורדת אותו מן העץ, הוא חי. כי הוא מתרחב, הוא מתכווץ, זה פרשה שלמה, זה סיפור שלם. ואבנים, גם כשעוברות שנים, גם היום, בטוח שמתגלגלות במתחם של הר הבית, אבנים מבית ראשון, כל מיני דברים כגוננו, כי אבן היא לא נהרסת, היא נשארת כפי שהיא. אז עכשיו בואו ננסה לראות מה מנסה נחמיה לעשות. נחמיה מנסה לעשות דבר מאוד פשוט. הוא אומר, אם אני רוצה לרומם את בית אלוקינו, שזה, ואנחנו עבדיו, ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים, קודם כל הוא צריך לתחום את השטח. לתחום את השטח, היום עושים את זה בגדר מודרנית, וכאן הוא נאלץ לעשות את זה באבנים, בשערים, בשאריות פסולת, בבניין, מי יודע מה הוא עשה כדי ליצור איזשהו תחום שמופרד מכל ההפקרות. זה הנושא של פרק ג' בספר נחמיה. עכשיו יש פה יזכור של המון מקומות, של המון שמות. צריך לנסות להבין מה ההיגיון מסביב לעניינים הללו, ולכן אמרתי שזה פרק שרובו ועניינו בשמות של משקמי החומה, ובשמות של המקומות שאותם הם שיקמו, אותם הם בנו, עליהם הם התייחסו. קודם כל, הפסוק הראשון מלמד הרבה מאוד. ויקום אלישיב הכהן הגדול. אלישיב הכהן הגדול הוא נכד של יהושע הכהן הגדול, שאנחנו מכירים אותו מכמה וכמה מקומות, והוא נפטר. אבל ויקום אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים. עכשיו, יכול להיות שזה אחד במשמעות ביולוגית, יכול להיות שזה אחד שבט הכהונה, שהם מתעוררים לכבוד כל העניין הזה. אבל תבינו, אם נחמיה מגיע מבחוץ, ואם הכהן הגדול נרתם לעבודה, איזה רעש כל העניין הזה עושה. זאת אומרת, הכהן הגדול עוזב את כל ענייניו, והוא נרתם למלאכת השיקום של החומה, ועם זה אנחנו פותחים את הפרק. זאת אומרת, זה אכפת לו, זה עניין את האנשים. הוא סחף אחריו עוד אנשים ולא אמרו, מה עשתה בא פה נחמיה עכשיו, רוצה לבנות חומות, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? אז ויקום אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון, הם הקידשו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשו, עד מגדל חננאל. אז תסתכלו לרגע בצד שמאל למטה, חומת ירושלים במנחמיה. קודם כל תראו את השטח הקטנטן של ירושלים. עכשיו, האופן, כל מי שלומד בישיבת הכותל יודע שיש מה שנקרא טיילת האופן. זאת אומרת, המעבר בינינו לבין הר הזיתים הוא דרך האופן. יש את כביש האופן, יש את טיילת האופן, כל מה שנמצא מזרחית לנו. עכשיו, אם תצפינו את המפה, מה? נכון, בדיוק. אם תצפינו את המפה, זאת אומרת, מה?
שטח גדול בגיאוגרפיה.
כן, כן. אם תצפינו את המפה, אז צריך להניח אותה ככה. למה? כי ציירתי פה חץ למזרח. מזרח זה כמובן ימין שלי, מערב זה שמאל, צפון, דרום. מה זה?
זה איפה שאתה יושב.
לא ישר.
אתה עכשיו מסתכל
מזרחה. אתה עכשיו מסתכל מזרחה.
אה, עכשיו איפה שאני עכשיו?
כן. אז אם אתה מצפין את המפה, מזרחה זה לשם. עכשיו, למה זה חשוב כל העניין הזה? כי תראו את השטח, דרך אגב, כל מי שמסייר בעיר דוד וחושב על דוד מלך ישראל חי וקיים, מה היה גודל הממלכה שלו ועיר הבירה שלו, זה משהו אנחנו לא יכולים לדמיין. באיזה נס אנחנו חיים? נזדמנתי ביום שישי בבוקר לשכונת הר חומה. 40,000 יהודים גרים בהר חומה. 40,000 יהודים גרים בגילו. 40,000 יהודים גרים בפסגת זאב. תחשבו מה זה שלוש שכונות הם בירושלים, שרק הם, אני חושב שהם בירושלים העיר הגדולה ביותר בארץ, 1,000,000 תושבים. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס את זה. לחשוב שבימי דוד הייתה נבואה, היה גילוי, דוד עם התהילים, עם כל הדברים כולם. זהו, זו כל ירושלים.
זה הסתובבים בתם של עיר דוד עד הקדרון.
כן, ממש, ממש קטנטה, ממש קטנטה. עכשיו, אני פשוט רוצה שננסה טיפה להבין מה יש פה בפרק. באים אל ישיב הכהן ואחיו הכהנים, והם בונים את שער הצון. אומרים המפרשים, מה זה שער הצון? זה המקום שממנו היו מביאים את הקורבנות לבית המקדש. הרי קונים כבשים באיזשהו מקום, קונים פרים ואילים וכל מיני דברים כגון אלו, צריך לנייד אותם פנימה. מאיפה מכניסים אותם? יש שער הצון. איפה השער הזה נמצא? תראו בסרטוט שלפנינו, זה מקום מספר 8. מקום מספר 8, כאילו בצד המזרחי צפוני, יש שם בין 18 ל-13, יש שער שנקרא 8, רואים אותו?
כן. כלום? היה כל השערים האלה יש אולי שער האשפות?
לא, 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 זה לא שער האשפות. תכף נגיע גם לשער האשפות.
21 ברכת השילוח, וכאילו שער האשפות הוא מאחוריו.
אנחנו נגיע תכף לשער האשפות, אל תדאגו. אל תדאגו, שער האשפות מופיע גם בפרק שלפנינו. אז בקיצור, נעמדים שם, שם נעמד הכהן הגדול. עכשיו זה מאוד מובן. זה השער שהכי קרוב למקדש. יש לנו את המקדש, עכשיו תדמיינו לעצמכם, אני לא יודע בדיוק, אני שנים כבר חושב שלא נסעתי בקו אחד, אז אני כבר לא מכיר את המסלולים שלו ואת העניינים שלו, אבל בצעירותנו. שלא תחשבו שאני כזה, זה אני פשוט בדרך כלל הולך ברגל, לכן אני לא מזלזל בתחבורה ציבורית, חושב שזה דבר נפלא מאוד, אבל קו אחד פעם היה מגיע, קו אחד, קו שלוש, קו שתיים, הקווים שהיו מגיעים לכותל היו נוסעים באזור רוקפלר, ומרוקפלר יורדים ימינה. זה מה שהם עושים היום, יפה. כשאנחנו מדברים על שער הצון, אנחנו מדברים על משהו שם באזור הזה.
בסופת ימינה שם.
כן, כן, בפנייה הזאת ימינה, רואים את זה אחרי הראיות, לפני הראיות, השאלה איך אתה מסתכל, אז בערך שם יש לנו את שער הצון, שממנו היו מעלים את כל הצון, את כל הצון למעלה, שם התיישב הכהן הגדול, ומה הוא עושה? הם הקידשו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשו, עד מגדל חננאל. תראו בטובכם, מגדל חננאל 18 ו-19, כן? זה מגדל המאה ומגדל חננאל, כל מקום, למה הוא נקרא בשם הזה? קודם כל מגדל חננאל, הם, מגדל חננל נזכר גם בירמיהו ובצפון העיר, וגם בזכריה יש שער הפינה. בקיצור, הם תופסים את הזווית הזאת ומתחילים לבנות את החומה. עכשיו, זה לגמרי לא פשוט. לבנות חומה זה יחסית דבר קל, אבל תראו מה כתוב פה. הם ויעמידו דלתותיו, הם הקידשו ויעמידו דלתותיו. אתה צריך לייצר שער שהוא נפתח ונסגר, צירים, מפתחות. רבותה, אנחנו מדברים בתקופת המקרא. אתה צריך להיות מפח אומן. לך תייצר היום, אני אומר, זווית, או לך תייצר היום ציר לדלת, שהדלת יכולה להישען עליו ולהיפתח ולהיפתח ולהיסגר. זה מלאכת מחשבת, זה מלאכת אומנות, לא דבר פשוט. והם עושים,
אנחנו מבינים את זה היום, משהו טיפה יותר פרימיטיבי.
בסדר, אבל גם אני מניח שלא היה לו את העיגולים של הרב בריח, שאם, איך מורנו ורבינו הרב הדר היה אומר תמיד, היה אומר לקיים מצווה זה כמו מפתח. הוא אומר, מה הפשט? יהודי בא ואומר, בסדר, הנחתי תפילין, אבל תשמע, התפילין שלך הם לא שחורות, זה הלכה למשה מסיני, אז מה? אבל הנחתי תפילין. הוא אומר, זה משול לאדם שבא לאיזה וילה מפוארת, יש לו מפתח רב בריח, דגם 2000 עם כל מיני חורים ועניינים, ושן אחת לא מתאימה למנעול. זה הכל, המפתח, הכל פלא פלאים, אבל שן אחת לא מתאימה למנעול, זה לא נפתח. העסק לא נפתח, מה אפשר לעשות? אז זה אומר אותו דבר, מצווה, מצווה צריך לעשות כמו שצריך. אני לא התכוונתי למחסומים שעולים ויורדים וכו', אבל בכל אופן, זה הרכבה.
אבל מה זה הפירוט החבל, דלתותיו, מנעוליו ומריחיו?
כן, כן, כן. בחלקים כאלה מפרטים את העניין הזה. עכשיו, הם בונים את שער רצון, וכתוב כאן במלבין, מה הפשט שהם בונים את שער רצון? אני בכוונה מעריך בהתחלה, אחרי זה אנחנו נרוץ כדי להראות לכם מה אדם שבקי בגיאוגרפיה מקראית יכול לעשות על כל פסוק פה. ויבנו את שער הצון, אני קורא במלבין, הנה שער הצון היה באמצע מזרח, ומשם בנו אל צפון, ומצפון אל מערב, וממערב חזרו למזרח בצד דרום. קודם כל, הפרק הזה בנו לפי הסדר. התחילו בנקודה מסוימת בשער הצון, שנמצא מזרחית צפונית, ועושים מוקשה כזאת. כאילו באים ובונים את הכל עד שמגיעים לשם חזרה. עד שבאו שנית, ומגדל חננל היה בצפון לשער רצון, ואחריו בצפון מגדל המאה, ואחריו היה שער הדגים. דרך אגב, נגיע תכף לשער הדגים, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות שרידים של המון המון סוגי דגים שאנחנו מכירים, עצמות של דגים, ליד המקום שבו מזהים את שער הדגים. משערים שהיה שם שוק גדול שמכרו בו דגים. וממילא נשארו שם כל מיני שרידים וכל מיני עניינים כגון אלו.
אין לנו קורבן של דגים.
מה?
אין קורבן של דגים.
לא, דגים זה שיחות ארוכות נפש שהיו לי עם הרב יהודה עובדיה, שדגים זה בעל חי שאוכלים אותו בלי שחיטה.
הוא לא בשרי.
מה? הוא לא בשרי. בקיצור, יש פה דברים מעניינים.
הוא לא עושה רעש.
הוא לא עושה רעש. דגל עושה שקט, זה מה שהוא רוצה. אחד שלא עושה רעש.
יש שתיקה
של דגים,
לא?
כן, כן, בהחלט. אבל כל האוכל דג ביום דג, ניצול מדי, קיצור דגים, זה עניין גדול. ומה שהתחיל בשער רצון, שהוא באמצע המזרח, הוא היה מקביל נגד בית האלוקים, ששתי התודות בקיצור, והם הקידשו כי היה נוכח בית האלוקים, ודאי שהכהן מתלבש על זה, כי זה ליד בית המקדש, ומשם מתחילים והולכים לצורך העניין הזה. רש"י אומר, שער הצון, כך שמו של השער, הם הקידשו לאותו שער בקדושת העיר. יש לרב רוני שיעור גדול מאוד, גם בעקבות דברים של הרב הדרי פעם, על מוסיפים על העיר ועל העזרות, איך מקדשים עוד חלקים של ירושלים. אז פה כתוב שזה היה חלק, ויבנו את שער הצון, הם הקידשו הם הפכו אותו לחלק מענייני ירושלים, נפקמינה למה? מה? למצורעים, בטובכם, במקור מספר 2, גמרא בפסחים, בצד שמאל למעלה, ואמר רבי שמואל בר יצחק, מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים? מפני שמצורעים מגינים תחתיהם בחמה מפני החמה, וגשמים מפני הגשמים. ואמר רבי שמואל בר יצחק, מפני מה לא נתקדשה שער ניקנור? מפני שמצורעים עומדים שם ומכניסים בעונות ידם. אנחנו יודעים הרי שלכותל לא נוגעים בו, אסור להכניס את הידיים, כל מיני עניינים ודברים שיש. מה זה? לא, שער ניקנור מצוין פה אני חושב באחד הסרטונים, אבל בכל אופן, בכל אופן, לא, בכל אופן, שער ניקנור זה הסיפור של הגמרא.
לא, אבל שער ניקנור זה ממש בזרץ, בתוך בית המקדש.
תכף נראה את המיקום של השערים, שנייה אחת. עשו את העניין הזה והוסיפו על הקודש וכו' וכו', עשו פה איזשהו עניין מיוחד. עכשיו, למה לקדש את השערים? אז יש מי שאומר שכתוב כאן ויבנו את שער הצאן. זאת אומרת, בנו פה משהו חדש, באמת פעם לא היה בדבר הזה. ויש מי שרוצה לומר, כמו שראינו, אולי בגלל הנושא של המצורעים, בתוספתא כתוב איזשהו עניין אחר בגלל לחמי התודה שהיו, והפרשנים משערים שמגדל המאה נקרא בשם כזה כי 100 אנשים שמרו עליו. 100 אנשים היו צריכים לשמור על שער המאה כדי שהוא יעמוד, לכן קוראים לו בשם המיוחד הזה. גם הרלב"ג אומר מה זה שער המאה.
אני צריך לראות שהוא בצפון, ששם זה רוב נקודת התורפה של העיר.
כן, זה קשור תכף לחומה השלישית שתכף נדבר עליה. כן, שער המאה, והנה המגדל לרוב, מה שיחשוב, המגדל למאה אנשים ידועים בנעו וישבו שם. ומצד אחד בנו החומה על מגדל חננאל. זאת אומרת שהיה שם מקום למאה אנשים, לכן קראו לזה שער המאה. מגדל המאה.
זה למגדל החשיבות שלו? או לחוסר אפקטיביות שלו כשער? מה, הוא היה שער?
שני הדברים. כל המקומות שמנו, זה היו מעברים מאוד משמעותיים, שדרכם היו נכנסים ויוצאים וכו' וכו' וכו'. ובוודאי שאם עשו שער במקום מסוים, יש לזה חשיבות. למשל שער הצאן, כנראה שמפה, הכניס את הקורבנות לבית המקדש. אז יש לו חשיבות. עכשיו, אני מתחיל לרוץ, א', כי אנחנו צריכים לגמור בזמן, וב', כי אם אנחנו מכירים את העיקרון ונגענו פה בשער הזה וכו' וכו', אז אפשר כבר להבין את הכל. ועל ידו, זאת אומרת, יש רצף של הבונים כדי שהכל יהיה שלם. בנו אנשי יריחו. זאת אומרת, היו אנשים כמו אלישיב הכהן שהוא בא עם חבורה לבנות, אבל הייתה גם חבורה שבאה מצד עצמה, לא כתוב מי ראש החבורה. ועל ידו בנה זקור בן אמרי. הוא כנראה לא הייתה לו קבוצת עבודה, אלא הוא בא עם כמה אנשים והוא בנה. ואת שער הדגים, כבר דיברנו על הדגים, על הממצאים הארכיאולוגיים שמצאו היום, בנו בני הסנאה. הם הקרו, עשו לו תקרה, ויעמידו דלתותם מנעוליו ובריחיו. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי? כי רוצים להראות לך, שמע, אדם לא יכול לעמוד בשמש, בקור, בזה, אז אולי זה באמת היה שם איזה משהו מיוחד, ולכן בני הסנאה גם יש איזה ניסיון להגדיר אותם. כשהכנתי, אז ראיתי שיש מי שמדבר עליהם. כן, שזה משפחה משבט בנימין. הסנאה זה משפחה משבט בנימין, הם הקרו והם מדלתותה. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משה זבאל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים. התקועים, לצערנו בחדשות, אנשי תקוע, אבל שימו לב מה כתוב עליהם. ואדיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. אנשי הצווארון הלבן, הם לא סוחבים אבנים כבדות. ואדוניהם לא הביאו צוואריהם, לא התכופפו עם כל הכוח, אנחנו ברבת, הולכים לבנות פה שם. כל באיזי. הכל, מה?
אבל עכשיו, הדירים לא הביאו את הרב מעבודת אדוניהם. או שהאדונים עבדו והדירים כולה זה עבדים והם לא עבדו, להגיד שיתחם, או משהו אחר, אני לא יודע איך להסביר.
פשוט מאוד, והדיריהם, האנשים החשובים שלהם, לא העבירו צווארם בעבדת אדוניהם. יחד אלה שתפעלו אותם, אנשי תקועה. אלה שתפעלו אותם, הרי אנשי תקועה באו מה, כל אחד, זה יביא מים, זה יביא מלט, זה יביא חצץ, יש מנהל עבודה. אז אדיריהם, חלק מסוים של האוכלוסייה, באו לשם, אבל לא הסכימו לשאת בעול של העבודה המאומצת והקשה וכו'. הפרשנים רואים בזה איזו נקודה מאוד מיוחדת של אנשי תקוע, הזכרנו קודם את יריחו, שהם באים, הם באים ואכפת להם. זאת אומרת, זה מעניין אותם שירושלים תהיה, היינו קוראים לזה היום אידיאליסטים, היינו קוראים לזה היום אנשים שאכפת להם. אנחנו באמת ככה עוברים לסדר היום, אנחנו כשרק חושבים על, 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 על מה קרה שם ביום חמישי, באמצע היום, באמצע ירושלים, אתה לא יודע, אתה נעלם דומיה בכלל, וכאילו אנחנו חיים את החיים שלנו. יש עוד עניין ועוד דבר ועוד סיפור, אבל פתאום ככה דיברנו על תקוע, אז זה עורר אותי לעניין הזה. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשולם בן בסודיה, הם הכרו ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה כל הזמן, כל אחד מנסה לתרום את ה... את התרומה שלו, את העניין שלו, את ה... את היכולות שלו. לפעמים זה אדם פרטי, לפעמים זה קבוצה, לפעמים התנהגו כמו שצריך, ולפעמים, והדירים לא הביאו. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, יש ביקורת, הייתה התנדבות כללית, אבל יש כאלה שלא רצו להתאמץ יותר מדי. אני בפסוק ז', ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונתי, אנשי גבעון והמצפה, לכיסא פחת עבר הנהר. זאת אומרת, כיסא, הם בנו כבר, הם בנו איזה כיסא למי שהיה אחראי על עבר הנהר. שימו לב, יש חלק שבונים, יש חלק שמחזיקים. על ידו, אני בפסוק ח', על ידו החזיקו זיהל בן חריה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים, ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. זה מתחיל לעניין אותנו. מה זה החומה הרחבה? כל מי שלומד בשירת הקודל יודע שיש במרחק פסיעה מפה מקום שנקרא החומה הרחבה. החומה הרחבה זה חומה מימי בית ראשון שחזקיהו בונה אותה, מכיוון שכתוב בירמיהו מצפון תיפתח הרעה, ואנחנו עוד טרום ימי בבל, אנחנו מדברים עוד על אשור, על גלות עשרת השבטים שכידוע הייתה 110 שנים לפני גלות בבל. אז חזקיהו בונה חומה רחבה מאוד, במקומות מסוימים מזהים את הרוחב שלה ב-7 עד 8 מטרים, וזה החומה הרחבה שהשרידים שלה נמצאו. אנחנו זכינו להכיר את היהודי שחפר פה, נחמן אביגד, היה פרופסור לארכיאולוגיה, והוא חפר פה, ולמעשה בשלב מסוים זה קבר את הישיבה, כי 20 שנה אי אפשר היה לבנות את ישיבת הכותל אחרי שהניחו את אבן הפינה לישיבה. הונחה בבית בסיוון תשכ"ט, ומתוך מגמה לבנות את כל העניין הזה תוך שנתיים שלוש. אבל יש חוק במדינת ישראל שאם אתה בונה בנייה חדשה אתה חייב לחפור ולראות מה קורה. בקיצור, התחילו לחפור פה, גילו פה עולם ומלואו, כל ארמונות החשמונאים, כל ה... כל מה שיש פה במוזיאון וכולי וכולי. ולמעשה הייתה הווה אמינה לחפור את כל הרחבה גם, כי אתם יודעים שבסוף הרחבה בדרך לחומה השלישית יש שם אבנים בולטות כאילו ברצפה, כי הן בולטות כדי להראות איזה חיבורים של קרדו שחלקים ממנו נמצאים בכלל ברובע המוסלמי. יש פה המון המון דברים של זה, והיהודי הזה היה מאוד מיודד עם הרב הדרי, שניהם כבר בעולם האמת. אז זכינו כמה פעמים לסייר איתו, וההתלבטויות שהיו לו, מה לחפור וכמה לחפור ומה לעשות. ואז הפטנט שהציעו לאחר מכן, אחרי שכבר הקצו את השטח הזה לישיבה, היו כמה אבא אמינות איזה שטח יוקצה לישיבה, להרים את המבנה העמודים האדיר הזה, ולמעשה להשאיר איזה רווח של 10 מטר כמעט, אולי 7 מטר, שיש מתחילת החפירות עד הרצפה של מונטיפיורי, שזה, זאת אומרת, כשאנחנו באנו לישיבה, אז עסקו ביציקת הרצפה של מונטיפיורי, זה היה בתפשין למדוות. זאת אומרת, זה כמעט 8 שנים, אחרי הנחת אבן הפינה, עוד לא בנו פה לבנה אחת, אלא רק היו עסוקים בארכיאולוגיה, ואז מצאו את הפטנט הזה, ואז התחילו פשוט להרים את הכל, ולבנות על גבי כל העניין. אז החומה הרחבה, מה?
נכון, אבל היום
יש טכניקות, היום יש טכניקות משוכללות, מעמידים רייסים של מתכת, פה זה היה סיפור מההפטרה כל העניין הזה. אז באיזשהו מקום יש לנו סטרית של החומה הרחבה, ובוא נראה עכשיו את הסרטוט, תראו בדיוק מה קורה בסרטוט בצד שמאל, יש לנו את מקום המקדש, אנחנו רואים, זה מרחקים שהם יכולים להתאים למה שאנחנו מכירים היום, ובהחלט יכול להיות, אין פה מקום שכתוב עליו, כתוב בעצם ב-20, החומה הרחבה יכול להיות, אפילו מצד המיקום של הר הבית וכו' וכו', שזה השטח, זה החומה הרחבה. עכשיו תחשבו מה הקדוש ברוך הוא מגלגל עלינו. יושבים פה כמה יהודים נחמדים, בצהרי יום חורפי, לומדים ספר נחמיה, ואנחנו במרחק, אז במקרה בנויה פה ישיבת תורת יוסף, לא משנה, נקיים את השיעור הזה למעלה, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את הר הבית מפה, אנחנו רואים את החומה הרחבה מפה, אנחנו חיים את התנ"ך, אנחנו לא פה לומדים איזה משהו ודנים, יש פה איזה משהו, אנחנו יודעים, אפשר לגעת במה שאנחנו לומדים, אפשר לגעת בזה, אפשר לראות את זה ולחוש את זה. אז זו החומה הרחבה שמזכירים אותה, ומזכירים אותה פה, כי היא כבר הייתה בימי חזקיהו, אז ממילא הכירו אותה גם פה עד החומה הרחבה. ועל ידם החזיק רפאיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים, ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף. אומרים המפרשים שיכול להיות שהיו לו פנים מעוותות. חרו אף, זאת אומרת שאף שלו היה שקוע כלפי פנים, כך אומרים המפרשים. ונגד ביתו, הוא גם היה גר ליד החומה, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית, החזיק מלכיה בן חרים, וחשוב בן פחת מואב את מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש. בן הלוחש, איזה שם מיוחד במינו. הסתכלתי בספר שלא צריך להסתכל בו, בייחוד כשמקליטים אותך, מה זה בן הלוחש, אז זה גם כן איזה מצלבן המקראית, לא צריך להזכיר את זה בית המדרש, יש שם המון המון אפיקורס, כואב הלב, אבל יש שם כל מיני ידיעות, מה זה בן הלוחש? זה שם כזה, אחד שלחש, מה המשמעות של השם הזה? הרי ככה קראו לו, בן הלוחש. אז יש לוחש ויש בן הלוחש, ככה מופיע שם. שר חצי פלך ירושלים, הוא ובנותיו. זאת אומרת שוב, הוא ובנותיו, זאת אומרת, זה מקרה נדיר, ששלום והבנות שלו, הם החזיקו שם את הבניין, בדרך כלל אין פה הזכור של נשים. את שער הגיא החזיק חנון ויושבי זנוח, הם אבנאו, ויעמידו דלתותם ענוליו ובריחיו, ואלף עמה בחומה, הצער השפות. הגענו לשער השפות. זאת אומרת, הם החזיקו שטח, תחום כל כך גדול. שימו לב, התחלנו פה, אנחנו מסובבים, תראו מה אנחנו מגיעים לחומה הרחבה, כן? מגיעים לחומה הרחבה, ממשיכים לרדת למטה, מגיעים לשער האשפות. זאת אומרת, לאיפה שהיום אנחנו מניחים שזה היה שם המקום ושזה נשאר, ובאמת, כתוב פה אלף, שימו לב שעל תחום גדול אין שערים, אין שום דבר, כאילו בנו פה משהו פחות משמעותי.
עכשיו,
נכון? זאת אומרת, שאנחנו יכולים לראות גם היום בטיפוגרפיה של ירושלים, אנחנו יכולים לראות שבאמת משער ציון עד שער האשפות, אין לנו כאילו שום דבר, הכל נמצא, וגם באיזשהו שלב, משער יפו ועד שער ציון, גם כן כאילו עבדי שם נמצא והכל סגור ובתי כברות היו שם וכו' וכו'. ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רחב שר פלך בית הכרם, הוא יבננו ויעמיד על תותיו מנעוליו ובריחה. הוא עוד לא בנה, אבל הוא הבטיח, הוא יבננו, הוא הבטיח שהוא יעשה אותו כמו שצריך, וממילא הכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו אני רוצה בשנייה אחת להתעכב על שער הגיא. למה אני רוצה להתעכב על שער הגיא? כי תפתחו לרגע או תחזרו לרגע לפרק ב' פסוק י"ג. יופי. מהשער הזה נחמיה יוצא לסיור הלילי שלו. סתם נזכור את הפרט הזה. אמרתי שקשה לי פה למצוא בשר ויין, אז הפרטים אנחנו עוסקים בספרי נבואה, אז כל דבר הוא מדויק. ויצא בשער הגיא לילה ואל פני נתנים ואל שער האשפות, והיא שובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, הם הפרוצים, ושעריה הוקלו באש. אז פה אנחנו שומעים על השער הזה שצריך להעמיד אותו ולסדר אותו, ומי מחזיק את שער האשפות. ואת שער העין, גם זה מופיע שם, החזיק שלון בין כל חוזה, סרפלך המצפה הוא יבננו. ופה יש דבר נדיר שלא ראינו אותו עד עכשיו, והתעללנו. מה זה התעללנו? אתם צריכים להכיר את זה מסוכות. מה זאת אומרת? תקרא. בסדר, אז כתוב פה והתעללנו, והוא עושה לו איזשהו, רש"י אומר יתללנו, היה מסתכך אותו, לשון מטללתה. זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים מחג הסוכות. והרלב"ג אומר רוצה לומר, הוא יבננו ויקרא אותו, מה שמתנאל אמר, כאילו שזה ביטוי שכבר מופיע קודם, בצורה, איזה קטע, יש פה בחור מאור רצון שפגשתי אותו בחרמון, משרת עם החבר'ה, עכשיו אני רואה שבא לבקר פה, אפילו הוא מכיר את שמו של הרב טרגין, כי אחד החוצניקים רצה לצאת לשבת והוא נשאר 28 יום בגלל זה. אפילו חמוד, אני צריך להגיד לו שלום. אמרתי לרב טרגין, מצודתך פרוסה, ידעתי עד אמריקה, לא ידעתי עד החרמון. אז זה מעניין. הלאה. ואת שער העין הוא יבננו והתעללנו, ויעמיד על תותיו מנעוליו ובריחיו, ואת חומת בריחת השלח לגן המלך, ועד המעלות היורדות מעיר דוד.
זה בריחת השלח או בריחת השילוח?
מה?
בריחת השלח או בריחת השילוח?
אותם שמות. השלח זה אותם שמות, גן המלך. אתה ממש מגיע לעיר דוד. יש שם מקום שנקרא גן המלך. המעלות היורדות מעיר דוד. אנחנו ממש מרגישים את הסדר, מכיוון שאנחנו חיים פה, אנחנו יכולים להרגיש איך זה עובד לפי הסדר. ממש מקומות שאנחנו מכירים, הכל עובד. אחריו, החזיק נחמיה בן אסבוק, שר חצי פלך בית צור, עד נגד קברי דוד, ועד הבריכה העשויה ועד בית הגיבורים. פה יש איזו תעלומה בעיר דוד, שגם זכינו לשמוע פה באחד מימי ירושלים, שיעור של מורינו ורבינו הרב הדרי, על קברי בית דוד. יש איזה סלע ענק שנמצא בעיר דוד, שיש מי שרוצה לזהות שם את קברי מלכי בית דוד, לגמרי לא פשוט. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קהילה לפלחו. אחריו החזיקו אחריהם בבי בן חנדד שר חצי פלך קהילה, ויחזק על ידו עזר בן יהושע שר המצפה מידה שנית, מנגד עלות הנשק המקצוע. מה זה? מה זה מנגד עלות הנשק המקצוע?
אומר האבן עזרא, לא?
מה?
איפה שנושקות הזוויות?
אולי, אומר האבן עזרא, עלות הנשק שם מקום, כמו ששלמה אמר, כטעם קצה. זאת אומרת, נשקי העדדי, נשק מלשון נושקים, מתחברים כאילו זווית. זה אומר האבן עזרא. הרלב"ג אומר, רוצה לומר, כנגד המקום שיעשו בו כלי נשק ואין כלי זין, כל המקצוע הוא יקראו מקצוע, כי הייתה שם פינה וזווית אצל שני רש"ג, ויאמר שהיא מידה שנית. רוצה לומר שהים שבנה שווה למה שבנה הקודם לו. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים מכפלה, כפולה, העתקה או משהו כאין זה. וגם במצודות כתוב שהנשק זה כלי זין. אז מאוד מעניין. זאת אומרת, יש מי שרוצה לומר שזה בית חרושת לכלי נשק, יש מי שרוצה לומר שזה זווית, איך להסביר את העניין הזה. אחריו אחרה החזיק ברוך בן זכאי, מידה שנית מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול. אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, מידה שנית מפתח בית אלישיב והתכלית בית אלישיב. ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הכיכר, אחריו החזיק בנימין וחשוב נגד ביתם, הם היו גרים שם. היו גרים על החומה, ואת החלק הזה הם מתחזיקים. אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו. אני מתנצל שזאת צורת השיעור, אבל אני אומר שוב, אין פה, לא שאין פה, אני לא יודע בדיוק מה אנחנו עושים פה עם כל, עם כל פרט ועם כל דבר ועם כל עניין. אחריו החזיק בינוי בן חנדד, מידה שנית מבית עזריה במקצוע ועד הפינה. מידה שנית, אומרים המפרשים, זה תמיד הכפלה של מה שהופיע קודם. קודם הופיע משהו, זה חוזר על עצמו. פלל בן עוזאי, סתם לראות גם את השמות, מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה. חצר המטרה, מקום מוכר לנו. אחריו דיה בן פרוש, והנתינים היו יושבים באופל, עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית, מנגד המגדל הגדול היוצא מהתחומת האופן, מעל שער הסוסים, החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו.
מי זה נתינים החוטים?
מה זה?
מי זה נתינים? נתין ממש כאילו כמו שחשבנו?
נתינים למדנו עליהם, זה כאלה שלא היה להם ייחוס בצורה מלאה.
לא החוטים?
סוג של
דובר
תושב?
כן, סוג, כן, נכון, זה מה שהסברנו.
אוקיי.
כנראה שהם ישבו רק שם בקצה הזה. הייחוס שלהם לא היה מלא. אחריו החזיק צדוק בן ימר נגד ביתו, ואחריו החזיק שמיה בן שכניה שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלפה השישי מידה שני. זאת אומרת, כנראה זה מספרים של משפחות. אחריו החזיק משולם בן ברכיה נגד נשקתו. מה זה נשקתו? אומרים המפרשים, זה כמו הנשקה שלו. יש פה היפוך של אותיות. אחריו החזיק מלכיה בן הצופי עד בית הנתיני והמוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה. שימו לב, במדינת ישראל של היום, אם היו צריכים לבנות חומה כזאת, מה היו עושים? היו מוציאים מכרז ושולחים את צולל בונה לבנות את זה. עשרות אנשים, זה ביטוי לעליבות, זה ביטוי למסכנות. עשרות עשרות אנשים, כל אחד, שמע, אין מה לעשות, אתה יודע מה, אתה תרצף פה את השני מטר האלה, לא יודע מה, תביא לעצמך חומרים ותטפל בזה. זה ביטוי נוראי לעליבות, למסכנות. נחמיה מגיע לפה, אין לו מחלקת עבודות ציבור, אין לו איזה יחידה צבאית שמסוגלת להרים את כל העניין הזה ולטפל בו. אז הוא אומר, שמע, אתה גר פה, תארו לעצמכם חדר מדרגות שכל שכן אחראי על המדרגות שלו. עכשיו, מה קורה בקטע זה בדיוק כך זה נהיה. עכשיו, מה קורה בקטע שבין המדרגות? רגע, זה לא שלי, אני אחראי על המדרגות שלי. לא, אבל זה המבואה שבא. ככה הדבר הזה נראה. יש פה חומת ירושלים, יש פה עסק שלם, נחמיה בבכי גדול. הוא הולך לשליט והוא אומר לו, תשמע, עיר קברות אבותיי, אני לא יכול לראות את ירושלים בביזיונה. הוא עולה לפה. עכשיו, זה לא ששולחים לו מפעלי המתכת של חיפה ומפעלי המלט של רמלה, שולחים לו עכשיו במפעלי העצים מהלבנון, שולחים לו עכשיו כמויות אדירות של חומרי בנייה ואומרים לו תבנה. הוא משתמש באבנים מחורבן בית ראשון. עצים הוא לא יכול להשתמש כי הם נשרפו ונהרסו במזג האוויר ובכל מה שהיה. אז הוא אומר לכל אחד, תשמע, תלקטו מן התבן ומן הגורן, תסתדרו פה ליד החצר שלכם שיהיה מסודר. עכשיו, ככל שאתה קורא עוד שם ועוד שם ועוד שם, אתה מבין באיזה עליבות אנחנו נמצאים? באיזה עליבות ומסכנות אנחנו נמצאים? איך אפשר לבנות כך? ואחריו החזיק מלכיה בן הצרפי עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה, ובין עליית הפינה לשער רצון, וזה פתחנו. הגענו חזרה לשער רצון, אותו שער שבו פתחנו, בו אנחנו סוגרים. החזיקו הצורפים והרוכלים. עכשיו בואו נראה את הסיום של הפרק, יש פה כמה עניינים. כן, דניאל.
אבל
מי
גם הסיום שעליו ציין
מקודם, אבל הרעיונות שהיו עוד מפרשת תרומה
שקראנו, שזה דווקא
יוצר
מאוד אחדות ומאוד
שייכות,
זה גם הרקע, לא?
ודאי, לכל מטבע יש שני צדדים. יש לזה צדדים של חיות, אבל מבחינה מדינית, מבחינה טופוגרפית, מבחינה צבאית, תכף תראה מה אומרים להם. זה נראה עלוב. והיא כאשר שמע סנבלת, הוא אחד מצרי יהודה ובנימין, כי אנחנו בונים החומה, את החומה, ויחר לו, ויחעס הרבה, וילג על היהודים. מה, איזה חומה, מה הם עושים, צחוק פה? ויומר לפני אחד, וחי שומרון, שמה? שגם הם היו מצרי יהודה ובנימין, ויומר, מה היהודים המללים עושים? יעזבו להם? זאת אומרת, מה, הם חושבים שהאויבים, זהו, ייתנו להם לבנות את חומות ירושלים? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? היזבחו? הם חושבים שעכשיו פה בית המקדש ייבנה, ויתחילו לרוץ פה קורבנות, והכל יהיה כמו שהיה? היחלו ביום? זאת אומרת, האם הם מסוגלים בכלל להעמיד את הבניין על תילו? היחיו את האבנים מהרמות היפר והם השריפות? אין להם, לא, לא, אין פה מסעית שהביאה בלוקים ממפעל בלוקים, אלא הם מחזרים כל מיני חומרים. וטוביה המוני אצלו, זה החברוסה שלו, לא לחינם הלך זרזיר אצל האורם. ויומר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שואל, הוא פרץ חומת אבניהם. מה זה החומה שלהם? אני עושה פור אחד, אני מעיף את הכל. איזה שואל יטייל שם, כל האבנים יפלו. זה שום דבר לא. לא מספיק שלא יהיה להם זה, לא יהיה להם זה. שמע אלוקינו, כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם. זאת אומרת, נחמיה מתפלל. כל העניין, זאת אומרת, אומר נחמיה, אני שמעתי שכל הגויים כל כך צוחקים עלינו, החלטתי שגם אני רוצה להתפלל. שמע אלוקינו כי היינו בוזה, ואשר חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה. ריבונו של עולם, תבייש אותם. מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מבקש? מזלזלים בנו. תראו את בדיוק מה שקרה. עכשיו, תפתחו לרגע בפרק ו' פסוק ת'ו'. פרק ו' פסוק ת'ו' אומר לנו מידע מאוד מאוד חשוב בעניין. מה המידע החשוב בעניין? המידע החשוב בעניין, כמה זמן לדעתכם לקחה פעולת השיקום העלובה הזאת? כמה זמן זה לקח? אז הנה כתוב במפורש. תראו בנחמיה ו' פרק ו' פסוק ת'ו'. ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום.
חודשיים?
פחות מחודשיים. לא עבדו בשבת, מסתומן. זה לא גשר יהודי, אז ממילא לא היה צריך לעבוד בשבת. אנחנו תל אביבים, אנחנו בוכים על חילול השבת בעיר קודשנו, מה זה? מה זאת אומרת? ככה אפשר לעבור לסדר היום? טבריה הביאו לנו
איזה... וואו, גנוב זה, חבל על זה.
לא יודע, נשלח לו איזה...
לא, משוגע לגמרי.
משוגע לגמרי, כן, בינתיים. כבוד השבת, איך אנחנו יכולים להיות בשקט? אז בקיצור, במשך 52 יום בונים את החומה המסכנה הזאת, ותראו מה מבקש נחמיה. שמע אלוקינו, כי היינו בוזה, ואשר חרפתם אל ראשן, זאת אומרת, תבייש אותם, ותנם לביזה בארץ שביה, ואל תחס על אבונם וחטאתם מלפניך, אל תמחה, כי הכעיסו לנגד בונים. אבל גם הוא בעצמו מה הוא אומר? ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חצייה, והיא לבעם לעשות. אם הגובה של החומה אמור להיות מהרצפה עד פה, אנחנו הצלחנו לבנות את חצייה. נו, אתה אומר, חצי חומה, חתולים לא יעברו. בסדר, מה יהיה עם ירושלים שלנו? בקיצור, מה שאנחנו רואים פה, כמובן שהפרק הבא הוא פרק ההסבר המפורסם של מחזיקים, מעמידים משמר בלילה, יושבים בחומה. זה כבר בעזרת השם, זו תורת ההסבר של נחמיה, נדבר עליה בשבוע הבא. אבל מה שראינו היום, א', ככה, בעקבות הנתק בשבוע שעבר, קצת חזרנו על הראשונות, זה אף פעם, אף פעם זה לא מיותר, זה מכניס את הדברים לראש בצורה מסודרת. אבל מה שראינו בפרק ג', שנכון הוא שכמעט כולו פרטים טכניים, אבל פרטים טכניים שנותנים לנו היבט רוחני, נותנים לנו מבט רוחני על מה שקורה בירושלים, על מה שקרה בעקבות הבקשה של נחמיה, זה לא נשאר באוויר שהוא מבקש מהמלך, תן לי רשות לבוא ולעזור לאחים שלי לבנות את ירושלים, לשקם אותה, לארגן אותה וכו' וכו', אלא הדבר הזה מקבל משמעות. אנחנו יורדים לרזולוציות הנמוכות ביותר, הקטנות ביותר, מקומות, ופתאום המקומות האלה עוררו אצלנו משהו. שער האשפות, החומה הרחבה, שער הזה, יורדים לפה, באים לפה. אנחנו מבינים שסביב המקום הזה מתבצעת איזושהי התרחשות מאוד מאוד משמעותית ומאוד חשובה במסגרת הבניין של ירושלים, ואמרתי שזה חלק מתפיסת החומה בעולם העתיק, שהחומה היא אבן הראש, היא הנקודה ששומרת, שאוחזת, שמטפלת, שמתייחסת בכל העניינים כולם. וכמובן שגם על זה עושים להם צרות, גם על זה מתחוללים פה כל מיני עניינים כאלה ואחרים. ונחמיה מתפלל, החומה בנויה חצי, סגורה, דלתות, שערים, חומרי בנייה סוג ג' ומטה, שאריות מהחורבן, איכשהו שערים, דברים, קצת תקרות כדי שיהיה שמש. ובעזרת השם בשבוע הבא בפרק ד', כמו שאמרנו, הניסיון של האויבים להציק ולהפריע מאוד לדבר הזה, ואיך נחמיה משלב את הרמחים ואת המלאכה ואת הלימוד ואת התורה, איך הכל משתלב יחד. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.